אנחנו נתחיל, אני אענה על חלק מהשאלות. יש פה שאלה, אני מאוד מאוד ביקורתית ורק יצאתי למסדרון ומיד המוח בפעולה. איך אני משנה את התוכן ומפסיקה לבקר אחרים וגם את עצמי, על פי עקרון ההד. ברגע שמתחילים לשים לב למשהו שקורה, באופן אוטומטי מתחיל התהליך ההפוך. אז השלב הראשון, אם אנחנו רוצים להפסיק דפוס מסוים או התנהגות מסוימת, זה להתחיל לשים לב. איך נשים לב? אם זה עניין של מחשבה שמיד נכנס לתי פעולה, אנחנו צריכים איזה דרך שיטתית לשים לב מה עובר לנו במים. דרך שיטתית לשים לב מה עובר לנו במים, זה למשל על ידי ליומן, שבו אנחנו פותחים 6 פעמים ליום ועושים מעקב, 6 פעמים ביום פותחים ועוצרים לרגע ועושים דקה מדיטציה ומסתכלים מה עבר לי במים בשעתיים 3 האחרונות. ואז אני מתחילה לשים לב, כמה הייתי ביקורתית. רק לשים לב, לא לשפוט את עצמכם ולא לנסות לשנות, רק לשים לב. מזה שאתם שמים לב, תתחיל תזוזה. ויותר מאוחר, כשמתחילה קצת תזוזה, נפתח יותר ספייס ויש יותר יכולת אחר כך באופן אקטיבי לשנות את זה. אבל לפני שאתם יכולים לשנות, מה שאתם צריכים לשים אליו לב, להכיר אותו. אז זה השלב הראשון. המעקב. יש לימוד על זה באתר שלנו, אתם יכולים ללכת לשם. אז מישהו פה שואל, אמרת שברגע אחד של עונג שורפים הרבה עונג בעולם. זה לא שורפים הרבה עונג בעולם, שורפים הרבה קרמה נהדרת שאני צברתי, שעכשיו התקלטה לי. עכשיו יש לי פחות ממנה, ולכן רגעי העונג עם השנים הולכים ופוחתים וכך הלאה. האם אפשר לזור או להבהיר מה הכי נכון לעשות? הכי נכון לעשות זה ללמוד איך להשתמש בקרמה המדהימה שמפשילה לנו כדי להעצים את הקרמה הזאת במקום לחלות אותה. באופן כללי להגיד, כל קרמה נהדרת, כל דבר נפלא שקורה לנו, אנחנו יכולים ללמוד ולהעצים אותו אם אנחנו נלמד היטב מאיפה זה בא. אם אנחנו נבין היטב את העיקרון של ההד ונבין מאיפה זה בא, אם זה ארוחה טובה, אם זה בן זוג נעים או בית יפה, מה שזה לא יהיה. במקום פשוט לשבת ולהתענג על מה שבא אליי, להבין מאיפה זה בא. להבין שזה יכול היה רק לבוא מדברים בעלי אופי דומה שאני עשיתי בעבר לאחרים. זה שלב ראשון. דבר שני, אם אני רוצה להמשיך את זה, אני צריכה לעשות עוד מזה. אני צריכה להקדיש את הטוב הזה, זה מה שאנחנו עושים בסוף כל ההרצאה, אנחנו עושים הקדשה. להקדיש את כל הטוב הזה, לעשות אקט של אמת, מתוך ההבנה הזאת של אושיות עולם, על מה עומד העולם, על המעשים שלי. להישבע באמת הזאת ולהקדיש את האקט הזה. ספציפית לעונג הזה שאנחנו מדברים על איחוד בין בני זוג, זה הידע הנשגב ביותר, כי זאת הקרמה המדהימה ביותר, זאת הקרמה שיכולה להביא אותנו ישר לשמיים, אנחנו יודעים איך להשים אותה. זה דורש הרבה מאוד לימוד של עקרון ההד. זה הסוד, כל הקורסים שלנו בנויים להכין אנשים לסדרה הבאה של הקורסים, שבסופה אנחנו מלמד בדיוק איך לעשות את זה. ברגע שאנחנו מוכנים, הלימוד מופיע. כשאתם מוכנים, הלימוד יופיע בחיים שלכם. כי זרעתם את הזרעים והם יבשילו. ואז אתם רוכבים על הגל הזה, וזה נפלא. כל המטרה של הלימוד שלנו זה לא להקים הרבה אתרים באינטרנט ולעשות הרבה הרצאות. המטרה שלנו זה ללמד להגיע לאושר המדהים של הערה. זו המטרה. האם יש יתרון להישאר בלי בן זוג? יש אנשים אולי שמעדיפים להיות לבד. זה לגמרי בסדר. ויש מתרגלים שמתרגלים אפילו את הדרך הזאת רק עם הבן זוג הדמיוני. ואפשר לעשות את זה. נזירים למשל. יש ביניהם שבשלב מאוד מתקדם בתרגול שלהם לוקחים בת זוג, ויש כאלה שנשארים עם בת זוג דמיונית בלבד. מכיוון שאנשים מסתכלים על נזירים ומניחים שהם צריכים להיות בני זוג, לפעמים כדי לשמור על דעת הקהל, יש זרמים שבוחרים לא לקחת בת זוג בפועל, אלא רק לעבוד עם הבת זוג הדמיונית. ויש כאלה שאומרים שזה אפילו תרגול עוד יותר מתקדם, כי אתה צריך להיות מאוד 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 חריף ומרוכז כדי להצליח בתרגול עם הבת זוג הדמיונית. אז זאת בהחלט אופציה למי שהיא מתאימה, להשתמש באנרגיה המינית בצורה כזאת. האם אפשר ללמד את זה לאחרים, אנשים שואלים? כן, תלמדו את זה לאחרים. אתם מביאים יותר אושר לעולם, האושר חוזר אליכם. אז באופן הכללי כן, זה למה אנחנו שמים את זה לאתר וכך הלאה. תחשבו על המצב שכולם התנהגו ככה בתוך הזוגיות שלהם, זה יהיה מדהים. אבל יש פה נקודה אחת שצריך להיזהר ממנה. בלימוד הקודם של הלוג'ון, והיה לנו שם הכלל אחד, לא להפוך את המלאך לשטן. לא להפוך משהו טהור למשהו שהוא ארצי. אם אתם הולכים ומשתמשים בלימוד לאיזה לטובת הנאה אישית או אינטרס כספי או אחר, אתם שורפים את הברכה שיכולה לבוא כתוצאה מהלימוד הזה. אז להיזהר כאן. פה צריך להיזהר, לשמור על מוטיבציה טהורה. אם המוטיבציה נכונה, אז יכול ללמד. עכשיו שואלים, מה אם אני ברמה רוחנית אחת, בן זוגי או בת זוגי ברמה רוחנית אחרת, מה אני עושה, מחליף בן זוג בת זוג, או נשאר עם אותו בן זוג בת זוג? מאוד חשוב לשמור על מחויבויות. כי אם אתם מפרים מחויבות אחת, זה יוצר דפוס להפר את חייבויות. אז בפעם הבאה בכלל תזנחו את הדרך הרוחנית לגמרי. אז מאוד חשוב לכבד התחייבויות שכבר עשיתם. ומתרגל טוב בדרך רוחנית, לומד איך להתאים את התרגול שלו למצב שבו הוא נמצא. למצב המשפחתי, למצב העבודה, ובמקום לרדת אליהם הוא מעלה אותם אליו. זאת אמנות גדולה. התרגול שלו צריך להיות מאוד חזק ומאוד טוב, ואז הם יעלו אליו. ואפשר לעשות את זה בשקט, לא צריך לתת להם הרבה הרצאות, אם הם לא רוצים לשמוע דרמה, אל תשמיעו להם דרמה. אתם פשוט מתרגלים והם השתנו. הם השתנו באופן אוטומטי. אנחנו שומעים אצלנו מקרים, תלמידים שלומדים אצלנו, יש בחור שבא אליי לפני כמה זמן, אנשים שהוא עובד איתם כל כך מתפעמים, יש שינוי שחל בו שהזמינו אותו ללמד, בלי שהוא אמר כלום. אז אתם יכולים לעשות את זה, אתם יכולים לעשות את זה בתבונה, מתוך אהבה אליהם, אתם לא צריכים לוותר על התרגול שלכם, אתם יודעים איך לנהל את המדו-שיח בשפה שמתאימה והם יבואו אליכם. אנחנו מכירים הרבה מקרים כאלה. אם אתם שוברים מחויבויות, יוצרים טראומות בסביבה שלכם, זה מאוד יקשה עליכם אחר כך להשלים את הדרך. אתם אחר כך סוחבים אבן כבדה שעוצרת אתכם בתרגול הרוחני. אז אל תעשו את זה. הדרך צריכה להיעשות בכן ובנועם ובתבונה. אתם מחפשים מה אתם כן יכולים לעשות יחד, ומתוך הדבר שכן משותף, את זה מעלים לרבה הבאה. כי הדברים הם ריקים, הדברים הם לא כך או אחרת, את התוכן ואת הרמה הרוחנית אתם יוצקים פנימה. מה אם בן הזוג לא מאמין באותה פילוסופיה? זאת שאלה דומה. הם לא חייבים להבין את האפקט של ההד כדי שאתם תתרגלו. האפקט של ההד עובד בין אם השני מבין אותו בין אם לא. מספיק שאתם מבינים אותו. אתם יכולים לשנות את הסביבה שלכם אם אתם מבינים אותו היטב. הפרקטיס יכול להיות לגמרי אינדיבידואלי. אם אתם מתרגלים תמונות מתלכדות, אולי אפילו עדיף שלא תגידו להם. הם עלולים להיעלב אם הם לא מבינים מה שאתם עושים. מה, אני לא מספיק טוב או לא מספיק טובה? אם תתרגלו את זה נכון, הם יתקרבו לתמונה שלכם. כי האפקט של ההד תמיד עובד. וזה היופי וזה הקסם, שכל מה שסביבנו בא מאיתנו. ואם כרגע אנחנו משליחים אותם אולי לא כל כך מעוניינים בדרך, או לא כל כך מעוניינים בדרך רוחנית, או בכלל הם אינם בחיים שלנו, אם אני מבינה את אפקט ההד, אני יכולה לעבוד איתם, הם כחומר ביד היוצר. כי אני יצרתי אותם כמו שהם היום, רק לא שמתי לב איך עשיתי את זה. עכשיו שאני מתחילה לעבוד עם האפקט, אני יכולה ליצור מה שאני רוצה. על ידי שאני מתחילה לשנות את המיינד שלי. אז אין צורך לתת להם הרצאות ארוכות, אתם פשוט עושים את הפרקטיס, עושים את האפקט שלהם. ואם למשל יש לי חוויה שבן זוגי בכלל לא מעוניין לשמוע, אולי אני לא כל כך מקשיבה. אולי אני צריכה ללמוד להקשיב. ולאו דווקא לא, אולי אני סבלנות אליו כבר. תתחיל להקשיב בחוץ, הוא יתחיל להקשיב לך. ואין לזה שום קשר בין לנסות לשכנע אותה, אתם לא צריכים לשכנע אותה. להפך, לפעמים זה מביא לחיכוך, וחיכוך לא מועיל לאף אחד. אז אתם פשוט מתרגלים את האפקט של ההד בשקט, מתוך תבונה. מה אם אני הרבה שנים הייתי טובה ושירתתי 20 שנה ולא חזר אליי? שאלה נפוצה, צדיק ורע לו. איך זה קורה? אם האפקט של ההד נכון, איך זה קורה? יש את פער ההפשלה, אתם זוכרים? יש תמיד זמן הפשלה לכל זרע קרמי. אם אתם עושים טוב כי אתם אוהבים לעשות טוב, בלי ההבנה הזאת, זה יכול לקחת הרבה זמן. ההבנה עושה את כל ההבדל. אתם מבינים שהדברים בחוץ ריקים, ומה שאתם עושים זורע את הזרעים לעתיד שלכם, ואתם זורעים אותם מתוך התכוונות לעצב את העתיד שלכם, ומקדישים את המעשים שלכם כדי להשיג את התוצאות הרצויות, והמוטיבציה שלכם תאורה, אם כל הדברים האלה מתקיימים, זה יכול להכשיל מהר מאוד. והאומנים הגדולים של הקרמה מחוללים ניסים תוך ימים, ויש כאלה שמיד. אז זה לגמרי פונקציה של החוכמה. וזה לוקח הרבה לימוד ומדיטציה לפתח את החוכמה הזאת באופן עמוק ומלא. זה הלימוד שלנו. המחשבה צריכה ללוות את המעשה. אתם לא רק עושים, אלא תוך כדי עשייה. אתם חושבים, אני עכשיו זורע את הזרע הזה, כדי להביא את האושר הזה לאדם הזה, כדי לשנות את האספקט הזה של המציאות שלי, כדי לסלק את הפגם הזה מהמציאות שלי וכך הלאה.
לא רק לשרת במחשבה, גם אתה מרצון עושה את זה, אם אתה
משרת, אבל זה מפורש. הכוונה משנה הרבה, כן. הקרמה בעיקר נזרעת על ידי הכוונה. הפער הזה גורם לנו צרות צורות. אמרתי לכם אתמול, אילו ברגע שאתם מרמים מישהו, חשבון הבנק שלכם פתאום מתרוקן, אז הייתם מהר מאוד משנים את הדפוס. אם ברגע שאתם הולכים לאכול בשר, פתאום נעלם נתח בשר מהיד שלכם, הייתם מהר מאוד משנים את הדפוס. אבל יש פער הפשלה. אז אנחנו לא רואים את הקשר, ממשיכים בהתנהגות שגורמת לנו סבל, ומגיע סבל. הדרך להתגבר על המכשול העצום הזה לאושר שלנו, זה לרכוש חוכמה, זה להבין איך המנגנון הזה עובד לעומק. וזה דורש הרבה לימוד. להיות נחמד בצורה שהיא כזאת כללית, לזה כמעט שאין כוח. זה צריך להיות מאוד חריף, מאוד מכוון, מחודד ומלווה בחוכמה. אתה רוצה להיות נחמד כי אתה מבין שאין שום דרך אחרת להשיג אושר, לא בשבילך ולא בשביל אחרים. לא בגלל שאמרו לך, לא בגלל שכתוב בתורה, לא בגלל שמתחשק לך ככה, אפילו לא בגלל שיותר נחמד להיות נחמד מאשר לא נחמד. אפילו זה לא נימוק טוב. זה צריך להיות מלווה בהבנה של התהליך, ואז ההפשלה חוזרת. נעבור לנדר הבא, מספר 6. אז שם כתוב, בטיבטית באותיות סיניות, שיניים. ופירושו של דבר, שהאדם שמציית לצופן הזה, מתחייב לעבוד בשיטות פנים וחוץ כאחד. מתחייב לעבוד מבפנים ומבחוץ בו זמנית, בשתי השיטות. וזה קשור לסיפור של הערוצים, אנחנו מדברים על זה יותר בסדנאות היוגה. בגוף שלנו יש גוף אנרגטי פנימי שהוא קצת דומה למערכת העצבים שלנו. יש ערוץ מרכזי וערוצים צדדיים, ומהם מסתעפים הרבה ערוצים יותר קטנים ומגיעים לכל פינה בגופנו. אלה לא עצבים, אלה לא ערוצים שהם פיזיים, אבל הם פיזיים עדינים. אתם לא יכולים לראות אותם בעין. אתם פותחים את הגוף, אתם לא רואים אותם. זה מעברים של אנרגיה. זה כמו המרידיאנים בתורה הסינית. בתוך הערוצים האלה עוברת אנרגיה, שהסינים קוראים לה צ'י, והטיבטים קוראים לה לונג, והיוגים קוראים לה פרנה. זה הבסיס לאקופונקטורה, זה למה היא עובדת, היא משתמשת בערוצים האלה. אנחנו אומרים שכל כאב וכל מחלה שיש בגופנו ובנפשנו, בלי יוצא מן הכלל, כל כאב וכל מחלה פיזית או מנטלית קשורה לחסימות בערוצים האלה. בגלל שהערוצים האלה חסומים או עקומים או מפותלים או סתומים, זאת הסיבה הפנימית למה אנחנו מזדקנים ומתים. בגלל החסימות האלה בערוצים שלנו. זאת המטרה של יוגת הלב הטיבטית, למשל, לבוא ולפתוח אותם בצורה מהירה. אנחנו משתמשים בשיטות פנים וחוץ ביוגת הלב הטיבטית, ולכן היא כל כך חזקה. הערוצים האלה קשורים באופן אינטימי לבריאות שלנו. הם גם קשורים באופן אינטימי למצב המנטלי שלנו, למידת העושר או האומללות שלנו. ואם יש שם הקשר, הוא מקביל להפרעה ברוחות שלנו ובמחשבות שלנו. הסיבה שאנחנו לא כרגע נמצאים בעונג מדהים, זה בגלל החסימות האלה שיש לכולנו בערוצים שלנו. ויש בתוך הערוצים האלה אחד שהוא מרכזי, הוא עובר בערך איפה שעמוד השדרה. אילו ידענו לשמור את הערוץ הזה פתוח כל הזמן, היינו כל הזמן בעונג תמידי מדהים, שמימי. אז אספקט פנימי של העבודה שאנחנו עושים בלימוד, זה ללמוד איך לפתוח את הערוץ המרכזי הזה. התרגול עם בן הזוג הרוחני, זאת מטרתו. זה לקחת את התרגול של פתיחת הערוצים, מה שאנחנו עושים ביוגה, ועל ידי התרגול של המחשבה והמדיטציה, לרמתו הגבוהה ביותר והמהירה ביותר. זאת הדרך המהירה ביותר לפתוח את הערוץ הזה. ולהוריד את הבלוקים האלה. וזה בעצם תהליך של אבולוציה, התרגול הרוחני עם בני זוג, אבולוציה בפעולה. זה לעבור מגוף של בשר ודם לגוף שהוא גוף של אור שלא צריך להתבלות ולהסתכן. ושאתם עוברים מלהיות במצב מנטלי ככה ככה, כמו שאנחנו רגילים, למצב של עונג בלתי פוסק תמידי. ולב שהוא מלא שופע על גדותיו, אהבה לכל היצורים החיים באופן ספונטני. ואילו יכולנו לפתוח את הקשרים האלה בערוצים שלנו, היינו יכולים להרגיש את האהבה הזאת כל הזמן. וזאת המטרה שלנו, זאת האבולוציה האולטימטיבית שלנו. ושם זה נועדה הדרך הזאת. אז אדם שלוקח על עצמו את הצופן הזה כדרך תרגול, מתחייב בנדר הזה לעבוד בשיטות פנים וחוץ כאחד. אז השיטות חוץ זה על ידי התרגול הפיזי עם בן הזוג, והתרגול של היוגה וכך הלאה, והעבודה עם הרוחות בתוך הערוצים האלה, או האנרגיות בתוך הערוצים האלה. והמטרה היא לפתוח אותם כדי להפוך ליצור נעלה יותר, ליצור אחר. ואם עושים את זה טוב, אנחנו נהיים יותר צעירים, יותר חזקים ויותר בריאים ככל שעובר הזמן. זה הופך את התהליך הרגיל של הזדקנות בליה, מחלה ומוות. אדם שעושה את זה טוב מרגיש מאוד מחובר לאנשים, מאוד קרוב לאנשים, מלא חיים, מלא בריאות, יותר ויותר ככל שהזמן עובר, יותר ויותר עונג ככל שהזמן עובר, ובסופו של דבר הופך למלאה. זה הנדר הזה. שיטת חוץ זה לעבוד עם הזוגיות הפיזית ועם התרגילי יוגה והפרניים וכך הלאה. שיטות פנים, אמרנו שיש קשר הדוק בין האנרגיה שעוברת בערוצים האלה ובין המחשבות שלנו והמצבים המנטליים שלנו. אמרנו שאם הערוץ הזה פתוח אנחנו נמצאים בעונג תמידי. יש קשר בין המצב של הערוצים שלנו ומצב המנטלי שלנו. והשיטות פנים עובדות עם הצד המנטלי. המדיטציות למיניהם, הפיתוח של מדיטציה של אהבה, של בודיצ'יטה, של הבנת ריקות, של חוכמה. אלה שיטות פנים. המסורת הטיבטית מתחילים מאלה. ויותר מאוחר, כשתלמיד יותר מתקדם, עוברים לשיטות החוץ, שעובדים גם ישירות עם הערוצים, והתרגול המתקדם ביותר זה בזוגיות. אז התחייבות מספר 6 זה לעשות את שני הדברים כאחד. מספר 7, סנקצ'ר. וסנקצ'ר פירושו תואר. למה הכוונה תואר? יש פה יותר מפירוש אחד, אבל פה נדבר על אחד מהם. פירוש אחד של תואר זה תואר מיני. ובמקרה הזה, אחד הפירושים של תואר מיני זה פרישות. אימנעות. אחרי שדיברנו כל על הצד השני, בואו נדבר על זה קצת. וזה מאוד מעניין שמופיע הנדר הזה בתוך השמונה שבעצם מדברים רוב הזמן על הצד השני. אז למה זה מופיע? מגיע זמן, במיוחד אם יש לנו בני זוג רוחניים, או כל סוג של בני זוג בעצם. מגיע זמן שאנחנו רוצים אולי לתרגל פרישות או הימנעות מיחסי מין. למשך זמן מסוים, אוקיי? למשך זמן מסוים. מגיע זמן בתרגול רוחני של אנשים שהם רוצים לשמר את הפרנה, לשמר את הצ'י, כדי להשתמש בו למטרות גבוהות. למשל, כשהולכים לריטריט ולא מדברים, דיבור שורף פרנה, דיבור כל הזמן מסכין אותנו. אתם זוכרים את הסיפור של תהילה של שי עגנון, שיש שם סופר את המילים? דיבור סתמי, ארצי, מחלה את הפרנה שלנו. מיניות רגילה שורפת המון פרנה, המון פרנה בורחת. זה אחת הסיבות להזדקנות. אז הנדר הזה מאפשר לנו לבחור תקופות בחיים שלנו שאנחנו מרצון, מתוך בחירה, בוחרים להיות בפרישות כדי לשמר את הפרנה הזאת, לשמר את האנרגיה הרוחנית והמינית שלנו, על ידי שנמנע מיחסים למשך תקופה מסוימת, ולמעשה מעלה את האנרגיה המינית. הפרישות מעלה את האנרגיה המינית. והאנרגיה המינית היא למעשה הכוח המניע מאחורי כל אקט יצירתי שיש לנו. היא משמשת ללדת ילדים, נכון? היא גם עומדת מאחורי כל דבר יצירתי שאנחנו עושים, זו אותה אנרגיה. במסורת הטיבטית האנרגיה הזאת נחשבת מאוד קדושה וחשובה, ומאוד מכבדים אותה ומעריכים אותה ומוכירים אותה, ולא רוצים לפגוע בה בשום צורה שהיא. ואם אנחנו עולים על הדרך הזאת, אז אנחנו עובדים בין השאר עם הגוף, בזוגיות, ולא רק בזוגיות, גם אם אין בן זוג, בכל דרך רוחני, אז הגוף הזה הופך למין מקדש, כי דרך העבודה עם הרוחות ופינוי הקשרים האלה בערוצים שלי, אני עוברת אבולוציה, אני עוברת להיות ישות מוארת. אז כל פגיעה בתהליך הזה פוגעת בדרך הרוחנית, פוגעת בי ופוגעת בכל עולמי, כי כל עולמי מה? מושלח ממני, על פי עיקרון שבהם. אז אדם שלומד לשמור על האנרגיה הזאת תאורה ומוגנת, ולא מטמא אותה או מזהם אותה על ידי התנהגות מינית, אם אנחנו משתמשים למשל במיניות בצורה שפוגעת באנשים ובני זוג וכך הלאה, אנחנו עושים לעצמנו שטחים עצומים בהתקדמות הרוחנית שלנו. יש שם בלוק אדיר בהתקדמות הרוחנית שלנו. אז אנשים שהם בדרך הזאת מאוד נזרים ומאוד שומרים על תואר מיני, בין אם זה פרישות מלאה לתקופות מסוימות, וגם אם הם לא בפרישות, הם נשמרים שהמיניות שלהם לא תהיה דבר שגרם סבל למישהו, בשום צורה שלי. כי זה המקור לאושר שאנחנו לא יכולים להשיג אושר אם אנחנו פוגעים במישהו. בלתי אפשרי. אם לומדים לשמר את האנרגיה המינית בצורה כזאת, היא עוברת סובלימציה. אפשר לתת כוח למדיטציה שלנו, להשיג עוצמה מדיטטיבית גדולה, זה מה שנזירים עושים. השמירה הזאת מאוד מחזקת אותנו, ואנחנו אז יכולים להשתמש באנרגיה למטרות רוחניות גבוהות יותר. אז הנדר הזה הוא נדר לדאוג טוב לאנרגיה המינית שלנו. זה אוצר קדוש שיש לנו, שנולדנו איתו, ולא לפגוע בו בשום צורה שהיא, לא לפגוע באנרגיה שלנו, ולא להשתמש באנרגיה שלנו לפגוע באחרים, שזה אותו דבר בעצם. אז בתרגול הזה של הזוגיות הרוחנית, זה האחריות של כל אחד מבני הזוג לדאוג לאנרגיה המינית שלנו. כדי שנצליח בתרגול הזה, אנחנו צריכים להבטיח שהיא תהיה חזקה וחדה ומוגנת. אז למשל דברים כמו עישון, או כמו סמים, או כמו אלכוהול, הם פוגעים באנרגיה הזאת. בזמן מה זה נראה כאילו אנחנו מעוררים יותר, אבל אנחנו אחר כך נופלים עוד יותר. אז למשל אדם שהוא רציני בדרך הזאת, הוא לא ירשה שום התנהגות שפוגעת פה. גם אנחנו רוצים להגן על האנרגיה הזאת בזה שנמנע מפעילות יתר, מהתמכרות למשל למין או לאלכוהול וכך הלאה. כי יש צורה שהיא מאוד בריאה, שהיא מאוד חזקה, שהיא יפהפייה, שהיא מקדמת אותנו, שהיא קדושה, שהיא מעלה אותנו לרמה אחרת. ויש את הצורה שפוגשים יותר, שהיא עצבנית, שהיא רעבה, שהיא לא מרוצה, שהיא מלאת השתוקקות, אחיזה, שהיא לא בריאה. אז אדם שנמצא בדרך הזאת, נמנע מלשרוף את המקורות שלו. הוא זהיר בזה, זה המקדש שלו. הגוף הופך למקדש, האנרגיה הזאת הופכת לקדושה. אז התרגול הזה של הזוגיות הרוחנית, אנחנו צריכים ללמוד להפוך אותו למשהו קדוש, משהו עמוק. אנחנו לא צריכים להזדרז שם, אנחנו צריכים לתת לו זמן, להקדיש לזה את הכבוד הראוי, את הזמן הראוי וכך הלאה. כמו שאתם עושים למשהו שהוא חשוב בחייכם. כמו שאמרנו, אדם שעושה את התרגול הזה היטב, עם הזמן נראה יותר טוב, מרגיש יותר בריא, הוא יותר חזק. ומה שעוד יותר מחזק את התרגול, אם אנחנו רואים את בן זוגנו כמישהו קדוש, כי הוא עוזר לנו לעלות לרמה הבאה, וביחד שני בני הזוג משתמשים בתרגול כדי לחקור מצבים רוחניים יותר ויותר נשגבים. לומדים לעבור את התרגול לעבודה עם ערוצי אנרגיה פנימיים תוך כדי היחסים הפיזיים ביניהם. וזה דורש הרבה מודעות, הרבה ריכוז מדיטטיבי, הרבה לימוד קודם וכך הלאה. והם לומדים לעלות ביחד כזוג לרמות רוחניות גבוהות, תוך שימוש מתוחכם ונבון באנרגיה הזאת. אז כל הכללים האלה מיועדים ליצור את הקרמה כדי שהתרגול הזה יצליח, כדי לתת לו צ'אנס. והתרגול צריך להיות עדין ונבון ומבוצע מתוך חוכמה. אז הכלל הזה בא לשמר את האנרגיה המינית עד למקום שבו היא הופכת לאנרגיה שמחה, אנרגיה שמביאה עושר, טהורה, אפילו אפשר להגיד אנרגיה רוחנית. הדבר הגשמי הופך לדבר רוחני, הוא הופך למשהו אחר. הוא הופך לאנרגיה שאם התרגול מתבצע נכון, הזוג הזה באופן ספונטני יחפש לעזור בעולם, לעזור לאנשים. המדיטציה תתעמק, התפילה תתעמק, שניהם יעלו ביחד. ובתרבות שלנו יש הרבה תסבוך סביב מין. אנשים הולכים ומתפארים בהישגים שלהם, או שהולכים וצופים בסרטי פורנו. זה פוגע בתרגול לגמרי, כי זה משהו קדוש. אדם לומד להגיע לחוויה מאוד מאוד עמוקה, הצורה אולי העמוקה ביותר של להיכנס פנימה ולעשות את העבודה הרוחנית מבפנים, תוך שיתוף עם בן או בת הזוג. זאת חוויה מאוד עזה, מאוד עוצמתית, והתפקיד שלנו זה ללמוד לעשות אותה כזאת, ולעשות את זה בנועם ובתבונה, ולהתמיר את התרגול הרוחני שלנו למשהו שמביא ברכה לעולם, ולא רק צורך את הקרמה, ואז אנחנו מתים כמו זבובים. אז זה הכלל הזה, מספר 7. ובמסורת הטיבטית יש נוהג שמשאירים השבוע גמור, כדי שנצטרך להיפגש שוב. אז אנחנו נשאיר את 8 לפעם אחרת. אנחנו נשאיר בינינו את unfinished business. כדי שיהיה לנו את הקרמה פעם הבאה שניפגש לעלות לרמה הבאה. אז אני רוצה לסיים בזה שנחזור שוב על המדיטציה שעשינו אתמול, כדי לרענן אותה אצלכם, כדי שתוכלו לעשות אותה. והיא מופיעה בסוף הדף שקיבלתם. תשבו לכם בנועה ובשקט, נסו להרגיע את הגוף. במשך 3 דקות נסו לא לזוז. ועצמו את העיניים. ונסו ליצור קצת שקט במים. אני מתמקד על הנשימה למשך כמה נשימות. עכשיו נסו לדמיין את עצמכם שוכבים במיטה בבוקר, ואתה התעוררתם ועוד לא פתחתם את העיניים. אתם נוגעים קלות בבן או בת הזוג האמיתי או הדמיוני שבידכם. אתם חושבים כמה טוב שאת או אתה נמצאים לידי. איזה מזל יש לי שאת או אתה נמצאים לידי. וכעת חשבו על תכונה או שתיים שיש להם שם מדהימות. אם זה בן הזוג הדמיוני, אתם בטח יכולים להריץ את התכונות המדהימות שנתתם להם. וכעת עשו תפילה בלבכם, תפילה מאוד כנה, ובקשו מהם תמיד להישאר איתכם. ואם אין לכם בן זוג, בקשו מהם לבוא אליכם. את התפילה הזו אתם יכולים לעשות כל בוקר לפני שקמים. יכולים לפקוח את העיניים. אז סברנו יחד קרמה מדהימה, קרמה נפלאה, אם אנחנו ואחרים נוכל לחיות לפי הצופן הזה, העולם יהפוך מהר מאוד לגן עדן. והדרך הטובה ביותר לשמור את הקרמה הזאת זה למסור אותה לאחרים. אז זו תנועה של נתינה. דמו שכל המחשבות שלכם שמתכוונות לשלוח את זה לאחרים נמצאות כמו איזה מרגלית זוהרת או איזה יעלום זוהר בכפות הידיים שלכם, והאור שבוקע ממנה מגיע ונוגע בכל האנשים שנמצאים בעיר הזאת ובארץ הזאת וכמה רחוק שאתם יכולים. בואו נשאיר יחד את המנדלה ואת ההדרשה.
ופנינים של כל חסד נעת ולבי אל חנה וחד ישנה כגן של נעתה ולבי אל חנה וחד ישנה כגן של נעתה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תורה. תזכות עשייתי זו הברוכה שימונה כל החיים המריאה מכלולים
להודות לכם, תודה רבה שהשתתפתם בשיחה המדהימה הזו, והשארתם לי להשמיע אותה, ונתראה בקרוב.